שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום,
שלום רב שלם,
מוכנים?
מוכנים לפסח,
הבית נקי,
ברוך השם, ברוך השם,
החדר של הקמחא דפסחא הגיע הכל,
אני שומע שבקהילה שלכם זה מאוד חזק,
מאוד חזק, העניין של הביצים לא הגיעו טוב השנה,
רבי אנגל גלינסקי, אם תזכרו מה השנה שעברה עם הביצים, איך שהיה מלחמה על כל תבנית,
שמה?
בעידן הקורונה היה מחסור בביצים,
השם ירחם, וואו, שאני עדיין זוכר שסיפור אמיתי, כיוון שאני קצת מתעסק עם איזו ישיבה.
אתה בטוח שאתה רוצה לסדר אותו, לספר אותו
בשידור? כן, כן, כן. מתעסק עם איזו ישיבה. אז הספק הגדול של הביצים, אז אמרתי לו, בבקשה, כאילו, אתה יודע, אני כל השנים הייתי איתך נחמד, ועשית פרנסה גדולה. אז ככה ממש כזה, יומיים שלוש לפני פסח, הוא הביא לנו איזה 30 תבניות, חלק הגיע לי וחלק הגיע לראש ישיבה של הישיבה, והיה באמת שמחה גדולה, ואני זוכר שגם שירתתי את כל ידידי המניין שכולם קיבלו תמניות ביצים.
אליי לא הגיע, זה יכול להיות רגועים.
דיברתי על אנשי המניין, כן.
בכל אופן, רבי אנגל גלינסקי, זכר צדיק לברכה, מספר שבאחד הפעמים שהוא היה בבית סוהר ברוסיה, הבולשיביקים, שמו אותו שם לא מצא חן בעיניהם כמה דברים טובים שהוא עשה. אז הוא מספר שישב איתו ביחד, ישב איתו ביחד בתא שם איזה יהודי, שהיה גביר גדול, וכידוע, הבולשיביקים הרי החרימו את הרכוש של כל העשירים. הוא אמר לו שאני מאשים שתי רבנים, את הפולמיג'רוב ואת הקובנרוב. שאל אותו, מה אתה מאשים אותם? אז אמר, הם באים אליה הביתה, והם מבקשים צדוק. נו, והייתי נותן, אבל בינינו, הרב גלינסקי, כמה הייתי נותן להם? השמק טאבק. ומה קרה עם כל הכסף שנשאר?
הכל הלך.
הכל הלך לבולשיביקים. אז אמר לו, מה רציתי שהם יעשו? נתת להם, הם לקחו, אמרו תודה, מה רציתי שהם יעשו יותר? שיבואו עם אקדחים, שיאיימו עליי. מה נשאר לי מכל זה? כלום, כלום, כלום ועוד.
למעשה זה, אומרים את זה על כל אדם שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בממון, לתת, הרב שטיינמן תמיד היה אומר את זה, שזה זכות שלהם,
שהוא צינור,
הוא צינור, זה זכות שלהם שמחזיקים אברכים.
אז כתוב שהוא צינור להעביר, ומטבע הצינור שנדבק גם משהו בצינור. אבל שיעביר, שיעזר אם יעבור הלאה.
שלא יעצר. כן, זה באמת זכות לתת, זכות לתת, כי אנחנו כמובן היינו שמחים גם לקבל.
יש כאלה אומרים הזכות לקחת, יש כאלה אומרים הזכות לתת. שנזכה תמיד, תמיד להיות מן הנותנים.
ולא מן המקבלים, כן, מתי, מה קורה?
אמרת הרב, הזכרת את הרב שטיינמן, הזכיר לי שלפני השידור דיברנו עם על העניין של שרויה. אז הרב שטיינמן, הוא למרבה הפלא, הוא הגיע עם בית ליטאי.
נכון.
אבל הוא לא אכל שרויה. למה הוא לא אכל שרויה? בגלל שהוא מספר שכשהוא היה בשוויץ, הוא אכל שם אצל איזה משפחה, והם רצו לתת לו, הוא לא כך שמח על האוכל שלהם, הוא אמר ככה, במשך השנה הוא כן אכל שם, אבל בפסח הוא החמיר יותר, הוא על החומר של פסח, בזה הוא לא שמח עליהם, אז כדי לא לפגוע בהם, אז שביאו לו אוכל, הוא אמר שהוא לא אוכל שרויה. אז הוא אמר, כיוון שיצא מהפה שלי שאני לא אוכל שרויה, אז הוא ככה קיבל על עצמו כל החיים, ובאמת ראינו את זה אצל הרב שמן כסדר, שדברים שהוא אמר מגלל איזה אילוץ מסוים, או שאפילו יצא לו בטעות, אז הוא הקפיד להמשיך ולקיים את מה שיצא מהפה שלו. באמת שהבן שלו התחתן, אז הוא אמר לו, אתה יכול לאכול שרויה, אמר לו שיוכל שרויה, שזה לא מנהג במשפחה, אלא זה משהו קיבל על עצמו. אמר לו שיוכל שרויה, לא בקש, לא בכלים שלו, אבל אמר לו שיוכל שרויה.
אחד מהמשפטים בפסח, שאומרים אותם, זה לכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. שבני ישראל יצאו ממצרים, אז גם, נכון למשפט הזה, ולכן יש לנו גם הכרת הטוב לכלבים.
הכרת הטוב, אז שואלים, נכון. שואלים למה רק לכלבים עושים הכרת הטוב.
ולא
לא לצפרדעים, נכון. עוד כל מיני שהיה.
נכון.
אז מסבירים שכתוב הרי מלאך המובס בעיר, כלבים צובחים. ובאותו לילה היה הרבה מלאך המובס, המלאך המובס עבד שעות נוספות. כתוב שבכל בית עיקה הוא עיקה. ובכל זאת הכלבים שתקו, ההפך מהטבע שלהם.
לכן מגיע להם.
אז הם קיבלו שכר.
יפה. וגם מוישה רבינו ואהרון הכהן, נכון? שהם הגיעו לפארוי, אז היה שם הרי הריות, היה שם כלבים עזים, ולא נגעו בהם כלום, נכון? אז זה גם אחד הניסים שהיו. בשואה האיומה, אשתו, שרב חיים סרן, ראש ישיבת חברון גאולה, למשך שנים שהייתה בגאולה, כשהייתה נערה צעירה, אז אחד הלילות המפחידים בשואה היא פשוט הייתה במקום, היה שם כל הנאצים הגיעו, והיא פשוט ברחה. ברחה משם וחיפשה מקום מפלט איפה ללכת. אז פתאום היא רואה איזה בית יפה, גדר מסביב, פותחת את הדלת, פותחת את השער, רצה לכיוון הדלת של הבית, דופקת בדלת, דופקת, דופקת, תצילו אותי, תצילו אותי. היא כנראה חשבה, זה סתם בית של איזה, אולי יהודי, או בית של איזה
לא
אדם טוב, שישמור עליה. דלת נפתחת, ופתאום רואה מול העיניים שלו, אמנם היא לא רואה, אחד עם, הוא עם מדים של נאצי, הוא היה בבית שלו, כבר אולי עם המדים, אבל לפי הפנים שלו, לפי העיניים,
הגוף שלו שדר נאציות,
לפי השפה המאכזרי שלו, הוא אומר לה, לבית שלי הגעת? מפה את רוצה לבקש מפלט? מה, את השתגעת? ואז היא הבינה שהגיעה.
לאיפה היא נפלה?
לא סתם לבית, אלא לבית של נאצי.
מן הפח אל הפחת.
ממש ככה. אבל פתאום הוא אומר לה, רגע, איך הגעת לפה? איך הגעת בשלום? הכלבים לא עשו לך כלום? ואז היא מסתכלת אחורה, והיא רואה שם עשרות כלבים גרמניים, עזים, מסתובבים שם בחצר, ואף אחד לא קפץ עליה. הוא אומר לה, איך זה יכול להיות שאף אחד לא קפץ עלייך? הוא אומר לה, תקשיבי, אני עושה לך מבצע. אם מחר בבוקר, אני מרשה לך לישון פה הלילה אצלנו, אם מחר בבוקר, אני אתן לך לעבור עוד פעם בחצר, עד השאר, אם הכלבים לא עושים לך כלום, סימן שיש מישהו שרוצה לשמור עלייך, שיש לך משהו מיוחד, ואני עד סוף המלחמה שומר עלייך. אם יקפצו עלייך, אז טוב, הם לבד כבר יגמרו אותך.
הם כבר יעשו את העבודה.
וכך היה, כל הלילה היא, הקרית שלה הייתה מלאה בדמעות, בכתה, בכתה, התפללה על השם, שהשם יציל אותה. והבוקר הגיע, הדלת נפתחת של הבית, ונבח כמו צעדה, הצעדה האחרונה, נבח שהייתה בשואה, זה הרגיש שזה הצעדה שלה, הצעדה האחרונה. הגרמני הזה לא סתם בדק את זה לבד, הוא כאילו הביא גם מלא מחברים שלו ומלא
הצגה
אנשים שהוא מכיר, להראות להם, בוא נראה מה יקרה איתה. כאילו הם כמובן, כולם היו בטוחים שיקרו אותה לגזרים. והיא...
הריבו אותם בטח.
כן, והיא מתפללת, והתחילה לצעוד, והיא צועדת וצועדת, והכלבים לא זזים, לא עושים כלום. עד שהיא הגיעה לשער, ושם היא פרצה בבכי, מרוב, כאילו, קודם, פשוט מרוב פחד.
פחד ומתח.
פרצה בבכי, והנאצי אמר, תקשיבי, יש לך פה זכויות.
עברת את המבחן
להצלחה. שמר עליה עד סוף המלחמה. ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו הנס הפרטי האישי, שהיה לאשתו של רב חיים סרנן. שאגב, כאילו, גם זכה להקים דורות של אברכים, לומדי תורה, ובישיבת חיימן גולה, כן, וזה הכל היה הרבנית איתו ביחד.
המסירות נפש. לילה הגדול, לילה סדר, רב שולם. יש הרי ידוע שיש לילה של אמונה שמובא, הלשם אומר, מובא בעוד ספרים קדושים, שכל נס, כל חג, אז באותו זמן, מתעורר משהו מעין ההשפעה שהיה באותם ימים. אז אם אז בלילה סדר זה היה לילה אמונה,
נכון.
אז גם יש השפעה, המוח נפתח לקבל אמונו. והגעתו לבינחו, יש גם סגולות גדולות בלילה הזה בזמנים מסוימים. והגעתו לבינחו, וניצק אל השם אלוקי אביסינו. וכאן הבן שואל, מובא גם על כאלה שלא היה להם ילדים, ואמרו להם זה המקום.
הלילה הזה, כן.
האורחיים, יש אורחיים נפלא. מסופר על יהודי שבא לרבי מאמשינוב, בכה לו הרבה שנים שאין לו ילדים, אז הרבי מאמא שלו אמר לו, אנחנו מתקרבים ללילה סדר, הוא לקח את החומי של האור החיים, והראה לו שהאור החיים כותב, והגעת לבין חבויים, הוא לימויר. אז האור החיים עומד על זה, מה זה לימויר? אז האור החיים אומר שם כמה הסברים, ואחד ההסברים אומר האור החיים, או אפשר יאמר שאם היא קיימת והגעת לבין חו, אז הוא יזכה שיהיה לו את הבין חו.
אפילו שאין לו.
כן. וזה אומר, זה לימויר. שאפילו אם תקיים את זה, יפה. אז יהיה לך, באמת אותו אחד נושב ובחנוכה כבר הוא זכה לעמוד בברית לאותו בן. אז באמת זה לילה מלא סגולות, מלא צריך השפעות, אז כמובן גם צריך החונר בשולם, צריך כל מיני טיפים. אז אתם סיפרתם לי על הקופסת הפלאים שיש לכם בבית, באמת ואז אנחנו עושים את זה לפני כמה שנים, בוא נספר למאזינים רב שלם. לפני כמה שנים לקחנו איזה קופסת נעליים, עטפנו אותה עם נייר מתנות, ובערב פסח ממלאים בממתקים וצעצועים את דברים קטנים כאלה של הכל בשקל, יש לכם פה רב שלם. וכל ילד שעושה איזה משהו יפה ושואל שאלה יפה, מתרץ תירוץ יפה, משתתף יפה, אז רק האבא או רק האמא מכניס את היד לקופסה ונותן להם איזה משהו.
נכון.
וזה לחדד ולהכניס אותם לעניינים, וזה המצווה, המצווה של האבא, והגעתו לבינכו, מצווה מיוחדת.
גם סתם מאוד מאוד חשוב, כאילו זה עוזר באבא הזה לעשות להם אטרקציות, לעשות להם זה.
שמח, להוריד את המתח.
אני אספר משהו שאני עשיתי בליל הסדר האחרון, אני לא יודע אם הייתי ממליץ, באמת שרב אברום עדיין שיפחד לעשות את זה.
אפשר לנסות את זה בבית, את מה שאתם הולכים לספר.
תחשבו, אני לא יודע אם יצא לכם בשכונה שלכם, אבל בשכונה שלי, יש בבניין אחד מהדיירים, אשתו במיוחד, אבל יש לו כלב גדול בבית. ואז...
כלב שמירה, זה בדרך השיר גדול.
לא כלב שמירה, כלב ביתי, בקיצור. ותיאמתי אותו לפני ליל הסדר, שנגיע לזמן מסוים, אז הוא ישתף איתי פעולה. ושלחתי ככה, שלח להגיד לו לפני שהגענו ככה למכת הרוב, ואז אני אומר, שמכת הרוב, הגיעו כלבים גדולים, והגיעו זה, ואז הדלת נפתחה, והשכן נכנס עם הכלב הענק.
עם הכלב הגדול.
היה שמחה גדולה בבית, שמחה גדולה. אומנם הכלב נראה לי מרוב שהוא ראה את הילדים ככה, הוא נראה לי הוא נבהל יותר ממה ש...
אני לא יודע מי פחד יותר. באמת מסתובב שבהרבה בתים שזה יקרה, אז מה משייתה וניצה כאן לשם אלוקי אבריסיינו.
אבל זה שמחה גדולה, אני לא יודע אם הייתי ממליץ לכולם לעשות את זה, אבל לעשות אטרקציות, זה חובה, חובה לעשות אטרקציות.
באמת אני מכיר מישהו שבתחילת ליל הסדר, תמיד יש איזה מתח, אולי ילדים, זה רוצה לשבת פה, זה רוצה לשבת פה, זה נשפח לו הגבי של היין הראשון או השני, אחרי שהוא טעם כמה פעמים. הדבר הראשון אומר לילדים, מה הכי חשוב בליל הסדר? להיות שמח.
להיות שמח, נכון.
אנחנו הולכים לקיים פה הרבה מצוות.
נכון.
הגאון מווילנה אומר 64 מצוות. זה מאוד מעניין שהגאון מווילנה, ששאלו אותו על תפילין, למה הוא לא מניח רבינו תם, אז הוא אומר שאם הוא חשש לדעה שמודם, הוא צריך להניח 64 זוגות תפילין, הוא עושה חשבון של כל המחלוקות שיש, איך לשים את הפרשיות, ועומד, ויושב, ובאיזה דיו, ובאיזה סוג קלף, וכך הוא מגיע ל-64 פרשיות. זוגות תפילין, סליחה. אז גם פה אומר 64, רב שולם, סמך דלת, מעניין מה זה אומר המספר, אז אומר שיש 64 מצוות בליל הסדר. חלקם דאורייתא, חלקם דרבנן כמובן. אין כזה עוד, אין עוד לילה כזה, אין עוד כזה דבר, אז עבדו את השם בשמחו. אנחנו מקיימים את המצוות לעשות בשמחה, אז גם אם נשפח משהו, גם אם הילד עשה משהו לא כך מוצלח, לא רוצה להחזיר את האפיקומן, וכן על זה הסדר, או לריב, מי לקח את האפיקומן? כמה שיותר, כמה שיותר לתת לילדים. זה בעצם הלילה של הילדים, והגעת לו בינכו, זה החלק שלהם.
נכון.
אז ניסים, לספר על הניסים, להעריך בניסים של, להעריך בניסים של הלילה. ספר על החופץ חיים. אחרי מלחמת העולם הראשונה, נהרגו למעלה ממיליון יהודים ברוסיה, השם ירחם. והיה שם אצל איזה רופא, היה אצל איזה רופא, והרופא הזה ככה דיבר בכאב על על האסטרפונים, איך שקרה כזה דבר. אז החופץ חיים אומר לו, תגיד לי, מי אמר שאתה רופא בכלל? אז הוא אומר לו, שעל הקיר פה מלא תעודות. הוא אומר לו, החופץ חיים, תראה לי, הוא מסתכל, הוא אומר, זה תאריך ישן, פג תוקף, זה 30-40 שנה, מה זה שווה עכשיו? הוא אמר לו, זה תעודה מכובדת, מה, אני כל יום צריך להוציא תעודה? למדתי תעודה שלמדתי, ואני יודע. הוא אומר, אותו דבר, בין שלנו עם עשה ניסים ונפלאות, פעם אחת שיצאנו ממצרים, כן? הרמב"ן המפורסם בסוף פרשת בו, יש בו עשה ניסים ונפלאות במצרים, וזה מספיק, וזה אנחנו מעבירים הלאה. אם מדברים על ליל הסדר, אז זה שלילה מורכב מהרבה דברים. רבי יהודה היה ניסיון בהם סימונים. מסופר על הטפליקרוב, שהוא עלה לארץ ישראל, אז לפני זה הביאו לו צוואה שכתב סבו הגדול, והוא אמר לו, אמרו לו שהצוואה הזאת הוא כתב, שהנכד הראשון שעלה לארץ ישראל, שיביאו לו. הוא מסתכל בצבא, משפט פתק קטן, ראשי תיבות וו, תוף, למד, עין, רבינו עובדיה, והגרו. הוא לא הבין מה זה, היה גאון גדול, הוא ירה לעוד, אף אחד לא יודע מה זה. כשעלה לארץ ישראל, היה רבה של בית ישראל, אבל היה מצב של עניות נורא, ובאו להציע לו להיות רב מטעם הממשלה, מטעם הרבנות, והוא לא הסכים, ניסו ללחוץ ולשכנע, המצב הקשה, והביאו לו עוד כל מיני גדולים שהיו. אז הלך בסף חיים זוינפלד, מורה דארד ירושלים. אז הוא אמר לו, תראה לי את הצבא שהוא הביא לך הסבא. מסתכל, הוא אומר לו, הנה, הצבא כיוון לשאלה ששואלים אותך עכשיו. ווב טוב למד אמרנו, ואל תסבד על הרשוס. אז אומרים שם הרבנו הברטנורה והגוהן, שאם מציב בדיוק על העניין הזה, שאם מציב לך משרה ברבנות,
וואו.
אל תקבל את זה.
וואו.
אוי, אנו עושים בהם סימונים.
וואו, וואו, מדהים. אחרי המלחמה, היה מצב קשה, ולא לא היה מצות, לא היה קיצור, היה עוני גדול גדול גדול. אז באחד העיירות של אחרי המלחמה, שחזרו לשם יהודים, אז ממש
עד צריך לדעת, עד שיהודים עלו לארץ, זה לקח הרבה זמן, הרבה אנשים מטבע הדברים חזרו למקומות שהם היו גרים לפני זה.
נכון, נכון. אז בזה עיירה אחת, חזר שם האדמור מסרט ויז'ניץ היה שם, והיה שם גם האדמור מסקולן. האדמור מסקולן הגיע כמות של מצות, והוא פרסם שלכל העיירה הוא יכול לתת לכל אחד ואחד, לכל משפחה, שלוש מצות, אבל הוא לא יכול לתת להם יותר.
שלוש מצות לכל הפסח, זה מה שיש.
זה מה שיש לי. והתחיל את החלוקה, בום, למה זה חלוקה, עומדים ככה בתור, וכל אחד מקבל שלוש מצות ושמח. הבן של האדמור מסרט ויז'ניץ מגיע, הוא מקבל גם שלוש מצות, ואז הוא אומר, אני מתנצל, אבא ביקש שש מצות. המחלק אומר לו, כל אחד מקבל רק שלוש מצות, אחד יכול לבקש שש. אומר, אבא אמר לי לבקש שש מצות. איך אפשר לבקש? כאילו, איך אפשר לתת לך? יש רק שלוש.
טוב, ארוך.
אבא אמר. טוב, אבא שלו, אדמור מסרט ויז'ניץ, יהיה תמיד חכם, חשוב. מנסה להתווכח, מנסה לא נעים, והוא נותן לו את השש מצות. לוקח את השש מצות, ואז בערב פסח, אומר האדמור מסרט ויז'ניץ לבנו, נכון לקחנו שש מצות, קח שלוש מצות ותביא זה לאדמור מסקולן. הולך עם זה ודופק בבית והוא שומע שם המולה וככה לא רגועים וזה, דופק בדלת, הוא שואל מה קרה, מה יש? והוא גילה שלאדמור מסקולן לא נשאר שום מצות.
לא
הוא חילק את כל המצות ולעצמו לא השאיר. ואז הוא דפק ואמר להם, הנה, יש לי בשיכם שלוש מצות. אדמור מסרט ויז'ניץ בחוכמתו ידע שהוא יחלק את כל המצות ולא ישאיר לעצמו כלום. שלח לו שלוש מצות כדי שיהיה לו לעצמו.
העין הטובה של האדמור מסקולן.
מדהים.
אבא שלי סיפר לי שהוא פעם דיבר על האדמור מסקולן עם איזה מישהו בחנות שעמד בתור. אז הסתובבה להם אישה שעמדה לפניהם בתור, והסתובבה להם ואמרה שאימא שלה, אחרי המלחמה, הייתה באיזה בית של פליטים, שהאדמור מסקולן ניהל אותו. ופתאום היא התעוררה שם, והיא סיפרה לה, שהיא התעוררה איזו ילדה אחת, ב-12, אחת בלילה, בוכה, חלמה, חלום, השם מרחם, רוצה ביצה, רוצה חביתה. שתיים, אחת בלילה. אבל האדמור מסקולן אמר, אם זה הבת שלנו, היינו מכינים לה.
איי,
אז
איי,
גם
איי,
לנו.
איי, לא יאמן. של כל הרב אברום.
שיהיה פסח כשר ושמח. שיזכה לכל
עם שמחה.
הערות עם שמחה.
עם הרבה מצות.
הגאון הרי אומר שהעבודה הכי קשה זה השמחה. השמחה,
נכון,
לשמוח.
נכון.
מסופר בפסח שבאו לבקר אותו התלמידים שלו. וראו שהוא שמח קצת פחות מתמיד. שאלו אותו מה. הוא לא רצה להגיד. לחצו בסוף אמרנו, דאגה בלב יש שיחנה. אז סיפר להם שבלילה הוא חלם את הפסוק והיה לו זה בנגב עם מאות פירושים על הפסוק הזה. אני נעצרתי בפירוש השני, רב שולם, יש לכם יותר מגיע פירוש אחד. מאות פירושים שלפי זה לומדים את כל מהלך צבא השמיים כמדומני. מאות פירושים על זה ושיטת הגוהן שאסור להרע גם בדברי תורה לפני שאומרים ברכות התורה. אז הוא אומר, וכיוון שהרעתי בזה, נענשתי ושכחתי. אז אני בצער. טוב, אז לא על התלמידים איך לעזור בו, הם רק ברכו את רבם שהשם ישיב את האבדה לבעליה. באמת אחרי כמה זמן הוא אמר להם שברוך השם האבדה חזרה לבעליה. אז שנזכה להיות בשמחה רב שולם.
אומן.
שיהיה פסח כושר ושמח.
אומן, פסח כושר ושמח.